שלום, הפרשה שלנו, פרשת כי תצא, משופט בהרבה עניינים, בהרבה נושאים. ואכן, אני אנסה הפעם ללכת בעקבות המשך חוכמה, לגעת בכמה וכמה נושאים, בהערות אולי קצת יותר מצומצמות, אבל אני יודעתי מעניינות שהן באמת מבטאות היטב את דרכו הרעיונית של בעל המשך חוכמה, בנושאים ההלכתיים, שקשורים בפרשה שלנו. אני רק ברשותכם מבקש לתקן את עצמי מהשיעור בשבוע שעבר. תיקון קל. בפרשת שופטים ראינו את דברי המשך חוכמה על פרשת החוזרים מאורחי המלחמה, שהכתוב אומר, כשכהן משיח מלחמה מדבר אל העם ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קריבים היום למלחמה לאויביכם, אל ירח לבבכם ואל תראו ואל תחבזו ואל תרצו מפניהם. ואז מופיעים הפסוקים הידועים, ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי איש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו, ומי איש אשר נטע כרם ולא חיללו ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו, ומי איש אשר הרס אישה ולא לקחה ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה, וכו'. על זה משיב, או יותר נכון, מאיר, במשך חוכמה, שצריך לקרוא את הפסוק באופן קצת שונה מהפשט הפשוט שלו. שהרי באמת הוא לא חוזר לביתו. אותו איש שהרס אישה ולא לקחה, לא חוזר לבית שלו. אותו איש מחויב על פי דין המשנה, לא לשוב לביתו, אלא לספק מים ומזון, לתקן הדרכים. וזה דין המשנה. אני נדמה לי בשבוע שעבר, בטעות הערתי שזה נגד דין המשנה, אבל זהו אכן דין המשנה. כך קובעת המשנה. במשנה השנייה בפרק שמיני מסכת סוטה, בגמרא זה בדף עם ג' עמוד א', אומרת המשנה שכל אלו שחוזרים מאורחי המלחמה, אז המשנה אומרת, אלו שומעים דברי כהן מאורחי המלחמה וחוזרים ומספקים מים ומזון ומתקנים את הדרכים. דהיינו, יש להם פטור משדה המערכה, משדה הקרב. אבל גם שהם לא חייבים לשרת בחזית, בעורף הם חייבים לשרת ולתת כתף במאמץ המלחמתי. וזו הלכה במשנה כדבר פשוט ונימוקה גם בצידה. הרי כל החשש הוא שמא ימותו במלחמה, אבל מי שנמצא בעורף, מי שלא נמצא בחזית ולא נמצא בשדה הקרב, החשש שהוא ימות במלחמה הוא לא חשש ממשי, ומשום כך אין שום סיבה שהם ילכו הביתה. אמנם כתוב בפסוק שילכו הביתה, אבל באמת אין הכוונה שילכו הביתה, וכך מסביר המשך חוכמה, ילך וישוב לביתו, פירוש, אני מצטט, ילך ממקום המלחמה לספק מים ומזון ולתקן הדרכים, למען בכלות המלחמה ישוב לביתו. והוא מבחין בין שני הפעלים, ילך וישוב לביתו, כשני פעלים שונים, ילך לעורף, להשתתף במאמץ המלחמתי, לספק, כפי שאומרת המשנה, מים ומזון, ולתקן את הדרכים, ובסוף המלחמה, אז ורק אז, ישוב לביתו. זה דבר שאומר המשך חוכמה, וזה דבר פשוט, הוא פשוט, מה שאומר המשך חוכמה, זה רק להסביר את דין המשנה בתוך הפסוק, להבין שילך וישוב איתו, אין הכוונה שחוזר הביתה, ואז איך זה מסתדר, איך ההלכה מתיישבת עם שעת הפסוק, אז הוא מחלק בין שני הפעלים הללו. זה דבר מאוד פשוט של המשך חוכמה, ובכך אני מתקן דבר טעות, שנדמה לי אם אני זוכר נכון, בשבוע שעבר, ניתנתי שהמשך חוכמה מחדש כאן הלכה שלא כתובה במשנה, ולא כן, אלא כפי שהסברתי עכשיו. מכאן נעבור לפרשת השבוע שלנו. שגם היא פותחת וגם מסיימת בענייני מלחמה, ובאמת אנחנו ניקח את תחילת הפרשה, ובעזרת השם גם נגיע לסופה. תחילת הפרשה ממשיכה את ענייני המלחמה, שראינו אותם היטב בפרשה הקודמת, בשבוע שעבר. והתורה מצווה ואומרת, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית השביו, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, וכאן באה פרשת אשת יפת תואר. רוצה להעיר כאן, לפני שאנסה להסביר מה שטוען כאן המשך חוכמה בפסוק הזה שלנו, שעניין אשת יפת תואר כמין היתר, כפי שחזל אומרים, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, בעצם זה הכרה פורמלית של התורה בחולשה האנושית, ביצר הרע. שאם לא כן, לא הייתה שום סיבה להתיר אשת יפת תואר. הרמה המוסרית, הטובה והעיונה, לא מאפשרת לקחת אשת יפת תואר, אישה של אדם אחר, ולקחת אותה ולשאת אותה כחלק מהפריבילגיות של אורחי המלחמה. ובאמת, המשך חוכמה מספר פעמים בספרו, בכמה מקומות, הוא מביא את היתר של אשת יפת תואר כחידוש שהתורה מחדשת מתוך הכרה בחולשות האנושיות. שאם לא יבואו, אם לא יתאפשר להם ביתר, יוכלו, או כפי שהגמרא מתארת, יוכלו, אם לא יתירו להם שחוטות, יוכלו בשר תמותות. זאת, אפשר לומר, פריצה מוסרית אפילו במובן מסוים, שהתורה, כביכול הייתי אומר במילה קצת חריפה, נכנעת ומורידה את הרמה, את הסף המוסרי, את הרף המוסרי, לחולשות האנושיות של חיילים במלחמה, שבעת הקרב ובעת הכיבוש, גם יצר כיבושה של האישה הוא חזק מאוד, כידוע, בדברי המלחמות. ולכן התורה התירה, אמנם בתנאים מקבילים, בדרך של היתר. בדרך של היתר, של נישואין, ויש מחלוקת בין הראשונים, אם מותרת ביה ראשונה לפני נישואין או לא, אבל יש כאן דרך, איך בעצם להכשיר את הדבר, שהוא בעצם ביסודו לא ראוי. והוא היתר אשת יפת תואר, וכל זה משום שזה הטבע האנושי. זאת הערה כללית. אלא שכאן באופן מאוד מאוד מעניין, למרות שהמשך חוכמה מצביע הרבה פעמים על ההיתר המיוחד הזה של אשת יפת תואר. לא סתם כהיתר, אלא כבאמת הבנה עמוקה של התורה בטבע האנושי. למרות כל זאת, מאוד מעניין, שבפרשה שלנו כאן בהתחלה, המשך חוכמה מגביל את ההיתר הזה בהגבלה כמעט הייתי אומר דרמטית. עד כדי כך שכמעט וזה לא, הייתי אומר, מצמצם מאוד את האפשרויות להתיר את אשת יפת תואר. כמה שהוא מצביע על ההיתר הזה כזה מין דגם כללי בתורה, כאן בפרשה שלנו הוא מצמצם מאוד את היתר הזה, על פי עיקרון מאוד מעניין ועל פי דיוק בפסוק. יש לנו כאן, כפי שמיד נראה, שילוב אופטימלי, הייתי אומר, של דיוק בפסוק ועיקרון רעיוני, שמתוכם מוציא המשך חוכמה חידוש הלכתי שלא כתוב בשום מקום אחר, לא בשס ולא בראשונים, עד כמה ועד איכן שידי מגעת בעניין הזה. נתחיל מן הדיוק. הוא אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. מדוע יש לומר ונתנו השם אלוקיך בידיך? אנחנו יודעים שאם מנצחים מלחמה, בעזרת השם. מה זה ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו? אומר המשך חוכמה שיש בעצם שני סוגים של מלחמות. יש מלחמה שהיא מלחמה בדרך הטבע. מלחמה טבעית, כמו שראינו בפרשת חוקת. אם תיתן כפיש וידר ישראל נדר למור, אם תיתן את העם הזה בידי, רוצים מלחמה טבעית. במלחמה טבעית יש מחירים, יש חלילה נופלים, יש הרוגים, יש פצועים ויש שבויים, כמו שיש בסדרי המלחמות בעולם. המלחמה הרגילה היא מלחמה שיש בה נפגעים ויש בה שבויים. דרך המלחמות. אבל יש מלחמה אחרת. יש מלחמה שהיא, הייתי קורא לה מלחמה ניסית, אל-טבעית, שבה, לפחות במימד של השבויים, אין שבויים. האויב לא מצליח לשבוט מחיילי ישראל במלחמה, ועל המלחמה הזאת מדברת כאן התורה, כי היא מלחמה ניסית שהתורה קוראת לה, ונתנו השם אלוקיך בידיך. זאת לא המלחמה הרגילה של צבא מול צבא, צבא ישראל מנצח בעזרת השם, אלא זו מלחמה שהיא יותר בדרך נס, שונתנו השם אלוקיך בידיך, מלחמה שמלווה בניסים גדולים והצלחה גדולה מעבר למקובל בדרך הטבע, ולא נפלו שם שבויים. זאת אומרת, שונתנו השם אלוקיך בידיך בא לומר שההיתר של אשת יפת תואר, שהתורה התירה אותו, תקף אך ורק במלחמה כזאת שלא נפלו בשבועים מישראל, שהיא מלחמה שבדרך כלל לא כך מנהלים מלחמות. למה? וזאת למה. כאן באה משך חוכמה לתפיסה פרקטית ורעיונית שמאוד מאפיינת אותו. אומר לך משך חוכמה, אם מדובר במלחמה ששובים בה, כדרך המלחמות, יש החלפת שבויים. אני אצטט עכשיו מדברי המשך חוכמה. כדרך המלחמות, שאלו שובים מהם, והאויב שובה מהם, והדרך, כשעושים שלום, או בתוך המלחמה, מחליפים שבויים שאינם נאותים עוד למלחמה. אז כך, מחליפים שבויים, עושים עסקות, בימינו קוראים לזה עסקות, של החלפת שבויים, או כשמסיימים את המלחמה, או אפילו תוך כדי המלחמה. יש חילופי שבויים. ואז, כאשר יש חילופי שבויים, פה דין יפת תואר והיתר התורה של אשת יפת תואר עלול לשמש כמחסום מפני החלפת שבויים. מדוע? אומר המשך חוכמה. אם כן ייתכן, כי עבור היפת תואר שמגיירה ונוסעה לאישה בעל כורחה, יעקבו ישראל חשוב ונכבד. על זה לא התירה תורה יפת תואר. רק באופן שנתנו השם לאויב בידיך, אז יוכל לעקבה בעל כורחה. מה אומר המשך חוכמה? אומר דבר מעניין מאוד. יפות התואר שלוחמי ישראל ייקחו בניגוד לרצונה, ייכנסו לסל השבועים, ואז עלול להיווצר מצב שבחשבון השבועים ההדדי של עם ישראל, של צבא ישראל, מול אויביו, יהיו יותר שבועים, ובמיוחד נשים, ובמיוחד אשת יפת תואר, שכנגדה יעקבו שבוי אחר מישראל. וזה לא מוסרי. המשך חומה אומר, לא אומר את המילים לא מוסרי, אבל הייתי מרחיב ואומר לא מוסרי, ולא נכון לנהל כך מלחמה, להפקיר שבויים. יפת תואר יכולה בעצם לבוא על חשבון שבוי, שתתעורר שאלה או בעיה או קושי גדול בלהחליף אותו, משום שיעקבו את השבוי הזה עד שלא יחזירו את היפת תואר. על זה התורה לא התירה. אז מה בעצם אומר המשך חוכמה? מתוך תפיסה, נגיד, ערכית, מוסרית, או, אם נרצה, נאמר, מתוך תפיסה מערכתית של תפיסת המלחמה ועקרון הלויאליות והצורך בחילופי שבויים, נושא שאנחנו מכירים אותו עד ימינו. העיקרון הזה גובר על ההיתר של אשת יפת תואר. בעצם מה שעושה משך חוכמה, דבר מאוד מאוד מעניין, מרתק אפילו הייתי אומר, במובן מסוים מרתק. אשת יפת תואר שהוא סמל אצל המשך חוכמה, בכמה וכמה פרשות בתורה, תסתכלו למשל פרשת נוח, בעוד מקומות, שהוא סמל להכרת התורה בטבע האנושי ובחולשות האדם, וזה אומר המשך חוכמה כעיקרון בתורה. בעצם ההיתר הזה מצטמצם עד לכדי רק מלחמה כזאת שנקראת, לפי המשך חוכמה, נתנו השם אלוקיך בידיך, כפי שמודק בפסוק, דהיינו מלחמה ללא שבויים. אבל אם יש שבויים, מה שבדרך כלל יש במלחמות קונבנציונליות, אז אין היתר אשת יפת תואר. וזאת משום שהעיקרון של לפדות שבוי גובר על על מה שהתורה מתירה לאדם לספק את יצריו. כאן מפעיל המשך חוכמה בעצם את סולם העדיפות הראוי הנכון, ומחדש חידוש הלכתי, שכפי שאמרתי, למיטב ידיעתי, הדלה, הוא לא נמצא בשום מקום אחר. וזה דבר מאוד מעניין. מכאן אני רוצה להמשיך לנקודה נוספת. אולי אני אומר אותה, פרשת בן סורר ומורה. גם היא נמצאת בפתיחת הפרשה שלנו. ידוע פרשת בן סורר ומורה, שהוציאו אותו, איננו שומע בקול אביו וקול אמו, יסרו אותו ולא ישמע עליהם, וטב סובו אביו ואמו, והוציאו אותו זקני רוב על שער מקורו, אמרו זקני רוב, בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו זולל וסובה. פרשע חמורה, וביערת הרע מקרבך. חז"ל אומרים, לא היה ולא נברא, העמידו תנאים, לפי כמה דעות בתנאים, שיש תנאים כאלה שבעצם כמעט לא ניתן לקיים. את התנאים מגבילים לבן סורר ומורה, שהוא צריך להיות בגיל מסוים, בתקופה מסוימת, בכל אביו וכל אמו, כל אביו ואמו שווים, ועוד כל מיני הגבלות בהלכה, שבעצם מפקיעות את האפשרות המעשית של הדין הזה, כי זה באמת דין מאוד חמור, לפי כמה דעות, והוא נהרג על שם סופורי, מה אז חטא זה כפי שרשי שואג, רשי מביא את חזל אצלנו, מה חטא זה שאכל בשר, אז הוא סלל וסבא, שתה יין, אכל תרתמר בשר ושתה לא יין, אז בגלל זה צריך מגיע לו כזה עונש, אלא על שם סופו. עד כדי כך הפרשה הזאת היא חמורה. שסופו מלסתם תבויוג, כפי גרסה מסוימת, הורג את הנפשות. זה דין חמור מאוד. המשך חוכמה, שוב במהלך דומה, מצמצם את הדין הזה, מצביע יותר נכון על תוספתא במסכת נגעים, פרק שישי, שטוענת, אומרת בעצם הלכה, שדין בן סורר ומורה לא נוהג בירושלים. אין בן סורר ומורה נעשה בירושלים, כך לפי התוספתא. מה הטעם? שואל המשך חוכמה. למה לפי התוספתא אין דין בן סורר ומורה נוהג בירושלים? מדוע ירושלים צריכה להיות שונה לעניין דין בן סורר ומורה? משאר הרי ישראל. אומר המשך חוכמה כאן, מעניין מאוד, דבר מאוד מעניין. הוא סומך את דבריו על הגמרא בפסחים, בדף נ"ז עמוד א', שמספרת על יוחנן בן נרבי, שהיה תלמיד של פינקאי, והגמרא מספרת עליו, שהיה אוכל 300 עגלים ושותה 300 גרבי יין, כדי יין, ואוכל 40 שיאה גוזלות בכינוח סעודה, ואמרו כל ימיו של יוחנן בן ארבעי, של אותו אדם שיש פה תיאור כמעט הייתי אומר בלתי אפשרי, תיאור של אכילה דמיונית, לא, כל ימיו לא נמצא נותר במקדש. היינו, הוא אכל את כל מה שנותר מן הקודשים שהיו אוכלים במקדש. ואומר המשך חוכמה שלא רק כמו שאותו יוחנן בן ארבעי אכל מן הנותר בן מקדש, ולכן לא היה נותר שצריך לשרוף אותו, כך בירושלים היו מקריבים הרי תודה ושלמים ומעשר שני. ובירושלים, מעבר למקדש, גם בעיר עצמה, היו אוכלים מעשר שני, כפי שאמרנו, שלמים וקורבנות תודה. ולכן, כפי שאומרת הגמרא בירושלמי, שחצרות של ירושלים בדוקות משום נותר, כי היו אוכלים אותם בירושלים. בירושלים היו אוכלים הרבה בשר, והיו שותים הרבה יין, הרבה בשר מקורבנות השלמים, הרבה יין ממעשר שני, גם בשר ממה שפדו ממעשר שני. לכן, אומר משה ברוך, דבר מאוד מעניין. ירושלים, שהיה בה פוטנציאל לאכילת הרבה בשר, אין חטא אם בא הנער אל מידת הזוללות ופשוט. אני ציטטתי עכשיו. אני חוזר ואומר, אין חטא אם בא הנער אל מידת הזוללות. כי מה יעשה הנער שלא יחטא? נער ירושלמי, שהוא רואה שאוכלים בקודש. בירושלים אוכלים בשר. הוא רואה, אפילו עוד, לא רק שהוא רואה שכך עושים, יכול להיות אפילו שהוא מבין באיזשהו אופן שהאכילה הזאת קשורה לעולם הקודש. אז מי שרואה שכך עושים, דהיינו שאוכלים הרבה הרבה בשר, כדי לא להשאיר נותר, אוכלים את בשר קורבנות השלמים וממעשר שני, ושותים יין של מעשר שני, אז הוא רגיל בזה, אז הוא, מי שחי באזור של של פאבים, אז הוא רגיל לשתות. להבדיל, כן? אני אומר את זה כמשל. אז מי שחי בירושלים, הוא רגיל שאוכלים ושותים. אומר המשך חומה, לא יעלה על הדעת שהתורה תענוש אותו, גם אם הוא יעבור את המידה. הוא לא צריך להגיע לכמויות המטורפות של יוחנן בן ארבעי, אבל גם אם הוא יעבור את המידה, אפשר לסלוח לו, ולכן התורה לא תעניש אותו. זה מה שאומר, אין החטא, אין חטא אם בא הנער אל מידת הזוללות. אם הוא יגיע לזלילה, זה לא סיבה להניש אותו. כך אומר המשוך. תפיסה מאוד מעניינת, אנושית, פשוטה, שמסבירה הלכה בתוספתא, שבא להקל ולצמצם את העונש הכבד הזה של חטא של בן סורר ומורה. בשולי הדיון הזה של המשך חוכמה, יש סיפור מעניין, תיאור שנמצא בספר שפת אמת ליקוטי יהודה, סידור תפילה, שערך אחד מנכדיו או ניניו של השפת אמת, יהודה אריאלי בהיינה, שאחד מנכדיו הביא כל מיני תורות של אדמו"רי בית גור, והוא מספר שם בספר הזה, בליקוטי יהודה, הוא מספר על דודו, על האדמו"ר בעל הבית ישראל מגור. והוא מצטט, אני אקרא, ביקרתי פעם אצל גדול אחד, החזון איש זצ"ל. והוא ביקש ממני שאומר לו איזה מאמר יפה. ומאחר והייתי מאוד בדידות עמו, נעניתי לבקשתו, ואמרתי לו מאמר יפה בשם הגאון רבי שמחה הכהן מדווינסק בעל משך חוכמה, על העניין שלנו, של בן סורר ומורה, שהוא מסביר מדוע תוספת קבע הלכה שאיננו נוהג בירושלים. הוא אפילו קצת הוסיף על העיקרון של המשך חוכמה, שאין בזה עוולה, וכולם אכלו כך, וגם אם נדון על שם סופו, תמיד יהיה לו בשר ברווח, לא צריך לדאוג שילסתם את הבריות, כי מי שמחור לזלילה הזאת בירושלים, תמיד יהיה לו בשר. כאן הוא מוסיף על דברי המשך חוכמה. ומוסיף בעל הבית ישראל, האדמור מגור בעל הבית ישראל, הוא הוסיף וסיפר כך. מאחר ואחזתי עצמי בדידות עמו, דיינו עם החזון איש, לכן אמרתי לו, תירוץ חסידי משלי. הוא אמר, תירוץ על דרך החסידות, מדוע הלכה בתוספתא שבן צר ומורה לא נוהג בירושלים. למה? אומר כך, דיני בירושלים, הרי היה הרבה מאוד מעשר שני, שהרי כל האנשים הביאו עמם את המעשר שני. וגבי מעשר שני הרי כתוב, התורה אמרה, פרשת שופטים, למען תלמד ליראה. שהרי אכילת מעשר שני מביאה לידי יראת שמיים, סגולה ליראת שמיים. לכן לא היה שייך לגמרי הדין של בן צרור מורה, שאם היה גר בירושלים, שאכל הרבה מעשר שני, לא היה יכול להיות להגיע בסוף לאותה פחיתות דרגה של בן צרור מורה, כי האכילה הזאת הייתה מביאה אותו ליראת שמיים, לא להיות מגושם בגשמיות. לכן כתוב בתוספתא שאין דין בן צרור מורה נוהג בירושלים. היינו, הוא אמר לחזון איש, אני אגיד לך משהו בדרך החסידות, יש אכילה כזאת שאף על פי שהיא זלילה, אבל להיות היא קשורה, האכילה הזאת, הגשמית הזאת, היא אכילה מן הקודש, היא אכילה מן הקודשים, אכילה מסוג כזה, תשמור על רמה שהאדם לא יגיע לידי פחיתות כזאת והתבעמות גשמית. אגב, זאת אומרת, אני רוצה לו רק לומר כך. זה על דרך החסידות שתמיד דיברה על עבודה בגשמיות. זאת אומרת, גם אכילה וזלילה, יש בהם משהו שונה אם הן קשורות לקודש. והוא מביא גם בשם, הספר הזה מביא פעם אחרת שאמר הבעל הבית ישראל שמעשר שני לא נוהג בירושלים בגלל קדושת ירושלים שהתאגן על הסחף מפני ההידרדרות הזאת הנוראה, פחיתות המעלה. קדושת ירושלים נכנסת בנער הזה, בילד הזה, עוצרת בו, היא תמנע ממנו להגיע להידרדרות, ללסתם את הבריות, להרוג את הנפשות. אז למה אני מביא את הסיפור הזה? אני חושב שזה סיפור מעניין, כי הוא משקף בעצם שתי גישות. את הדרך הליטאית המסנגדית, הייתי אומר, של בעל המשך חוכמה, שמתבונן במציאות ואומר, איך אפשר להניש נער שמסביבו מרבים באכילה ושתייה, ושתייה הכוונה לא קולה, שתיית יין, לא ניתן להניש נער כזה שמסביבו שתיית יין היא עסק גדול. אבל זו רק ברמה המוסרית, משום שהנער הזה שאומנם עבר על המידה ועשה יותר, זלל יותר ממה שהוא ראה, אבל הוא נמצא בסביבה כזאת שאפשרה לו את הסטייה הזאת. ולכן צריך להקל בעונשו ולא להרוג אותו. זאת תפיסה חינוכית, מוסרית, שנוגעת לטבע האדם. הבית ישראל, בדרך החסידות, אדמור חסידי, אומר משהו אחר לגמרי. אומר, זה אכילה שיש בה קדושה. זה דרך חסידית, זה עבודה בגשמיות, תלמד ליראה, זאת אכילה. יש משהו בגשמיות שקשור גם עם יראת שמיים. זה כיוון שונה לגמרי. אני מרשה לעצמי לומר, שכשהבית ישראל, האדמור מגור, בא לבית ישראל, אמר את הדברים האלה לפני החזון איש, אני חושב שהחזון איש לא כל כך אהב את זה. או די ברור לי, נגיד את זה בצורה יותר מדויקת, שהחזון איש יותר התחבר, איך שאומרים, התחבר עם דברי המשך חוכמה מאשר עם דברי הבית ישראל. כי כאן המשך חוכמה לא אומר שום דבר על הקדושת האכילה, ההפך. בפרשת עקב, אמר המשך חוכמה, גם הזכרנו את זה כאן במסגרת השיעורים על ברכת המזון, שהייתה אבמינה בגמרא שלא צריך לברך ברכת המזון על אכילת קודשים. למה? כי אכילת קודשים לא תנמיך את האדם. ועל זה הגמרא אמרה שלא. גם אכילת קודשים יכולה להנמיך את האדם. המשך חוכמה לא מתיימר להגיד שאכילת מעשר שני לא תביא לידי הידרדרות את האדם. אם היא נעשית בצורה מופרזת ומוגזמת, כמו בן סורר ומורה. לא, עד כדי כך לא. אבל זה מספיק כדי למנוע ממנו את העונש. בית ישראל, על פי דרך החסידות, אומר שאכילה בקודשים, אכילת קודשים, גם אם היא עבודה גשמית, היא עפופה באיזושהי קדושה, והיא קשורה איכשהו בעירת שמיים, וזה כשלעצמו מגן מפני ההידרדרות הנוראית. אני חושב שיש כאן בעצם שתי גישות, שתי תפיסות, כאן אני כמובן לא בא להכריע ביניהם, שתיהן תפיסות שמעוגנות היטב במסורות מאוד מאוד, מאוד מושרשות במחשבת ישראל. אני רק כאן בא להצביע בדוסיח הזה שהיה בין בית ישראל החזון איש, בין שתי תפיסות ביחס לאותו דין של בן סורר ומורה, שעל פי התוספתא, לא נאסר ולא נאמר, בירושלים עיר הקודש תיבנה ותיכונן, במהרה בימינו אמן. עד כאן, שבת שלום לכם.